רוצה לומר לפני שאני מתחיל שמה שמאוד כיף וממש תענוג לראות את התרגול שלכם לאורך הימים כזה השיחות האישיות, אני לא הייתי עם קבוצה, השיחות האישיות נתנו תחושה שאנשים, שאתם ממש נותנים את עצמכם לתרגול, נותנים לתרגול להתפתח, וזה הולך בגלים, ולפעמים זה קל, ולפעמים זה לא קל, ולפעמים זה ברור, ולפעמים זה לא ברור, ויש לנו בסופו של דבר זמן די קצר, באופן כללי בחיים האלה, אבל יותר באופן ספציפי בריטריט הזה. וממש ממש להוקיר את ההתמסרות והיופי של התרגול שלכם, והאמון, מרגיש מאוד מאוד כנה, כל השיחות הרגישו מאוד מאוד כנות. ואני מקווה שיש תחושה של מידת איך נאמר, מידת הרצינות, כאילו, שהתרגול הזה מציע. מידת הרצינות שמתבטאת בכל מיני דרכים, הדרמה בעיניי, בחוויה שלי, היא מצילה, מושיעה מפני השפלים והתהומות שהתודעה שלנו יכולה לייצר עבורנו. התודעה של כל אחד מאיתנו. אנחנו כאנשים יש לנו את המתנה המפוקפקת הזאת, שהתודעה יכולה לייצר עבורנו גיהנום ויכולה לייצר עבורנו גן עדן. והדרמה היא נותנת ומאפשרת הרבה מאוד כלים לפגוש את הנטייה של התודעה לייצר סבל ולעבוד איתה, והיא מאפשרת הרבה מאוד כלים ומנגישה דרכים שבהן אנחנו יכולים לכוון את התודעה בעדינות ולעודד אותה לאורך זמן לייצר מצבי קיום מדהימים, מדהימים, יפהפיים, יוצאי דופן, הרבה יותר בחוויה שלי, הרבה יותר יפים ממה שהעולם של חומר או צריכה או הישגים יכול לאפשר לנו, מצבי קיום שהם באמת באמת מופלאים, באמת מופלאים ובאמת מחלחלים לנפש ומשנים אותה ומשנים אותנו לעומק. אז אני באמת מקווה שאנחנו מצליחים להעביר ושיש איזושהי תחושה של מידת הרצינות ומידת וטווח האפשרויות והעומק של האפשרות שאפשרי דרך התרגולים האלה. וכמובן הוא אפשרי רק מתוך תרגול, רק מתוך ניסוי ותאייה והתמסרות ועבודה. שאם להיות כן, זאת אומרת, כמובן שיש ערך גם לעבודה שנעשית לאורך זמן קצר, אבל לא יודע אם אבל, כן, אבל ככל שאנחנו נשקיע יותר זמן ויותר מעצמנו בדרך הזאת, ככה אנחנו יכולים לצפות לתוצאות יותר משמעותיות. אז הכל טוב, גם שעה אחת יותר טובה מכלום, אבל לפחות מה שאני אדבר עליו היום כן דורש הרבה, כן דורש שנים, כן דורש התמסרות, כן דורש מאמצים ואינטליגנציה שלנו. ומראש התנצלות, השיחה אמורה להיגמר ב8:30, אז אני מתנצל שהיא כנראה לא תיגמר ב8:30. לא, אני מקווה לא לחרוג יותר מדי, אבל אני מקווה שרובכם לא עומדים שם. אני אוריד את שלי ליתר ביטחון. אז תהיתי מאיפה להתחיל את השיחה הזאת, ואמרתי, אוקיי, כאילו קצת הייתי מפולבל. לפני זה אני אגיד משהו על מטרת השיחה והקו שלה. אני אנסה בשיחה הזאת לשים את תרגול האנתה בתוך הקשר רחב של הדרמה. כלומר, אני אנסה להציע או לתאר מה הבסיס או הרקע או ההיגיון שמתוכו תרגול האנתה נובע, ומה האופק שאפשרי מתוך תרגול ההנתה, ולאן הדרמה או התרגול עשוי להתפתח בעקבות תרגול ההנתה. וכמובן, ההצעה שלי היא רק הצעה, אחת מיני רבות, ומורים אחרים יכולים להציע דברים שונים, אבל ככה אני חוויתי את האופן שבו דברים מתפתחים, וראיתי מספיק אנשים שחווים דברים דומים בשביל לעשות הכללה ולתת איזושהי פרספקטיבה רחבה, לפחות לנסות. אז תהיתי עם עצמי מאיפה להתחיל. ואז החלטתי להיות חנון בודהיסט, כמו שאני. ואמרתי, אוקיי, אני אתחיל מאיפה שהבודה התחיל, ומאיפה הבודה התחיל, מה היה הלימוד הראשון והפשוט של הבודה? שסבל ו... יש סבל, יש לו פתרון, והוא הבודה טען שהוא יודע מה הפתרון הזה. אז אני אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל עם זה. זה מה שנקרא בדרמה ארבע אמיתות, כן? הבודה אמר, אוקיי, יש אי נחת, יש סבל, יש גורם לסבל, הוא ציין את ההשתוקקות כגורם לסבל, יש פתרון אפשרי ויש דרך שמובילה לקץ הסבל. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל משם, זה בטח יהיה מקום טוב להתחיל ממנו כדי לפתוח את הרקע של למה לתרגל ענתה או למה לתרגל בכלל. אז אנחנו כמתרגלים, אנחנו יכולים לקחת את ארבע האמיתות כמרשם, אבל אנחנו יכולים גם לקחת אותם כארבע שאלות שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו בכל מיני מצבים, אוקיי? אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם יש סבל? מה גורם לסבל? אוקיי? האם אני יכול לראות באופק איזשהו פתרון? ומה יוביל? מה יוביל לפתרון אפשרי? אז אולי אני אשאל אתכם, כלומר, אם אתם נזכרים, אם אתם יכולים להיזכר בסיטואציה היום שבה חוויתם סוג של סבל, וסבל זה ספקטרום, כן? סבל זה לא רק הדבר הנורא שקורה בקצה הספקטרום שאני כבר לא יכול יותר וזהו, הכל מתפרק והכל נורא, אלא זה ספקטרום. זאת אומרת, אנחנו גם עכשיו, כפי הנראה כל אחד מכם, חווה מידה מסוימת של סבל, חווה מידה מסוימת של אי נחת. הסבל או אי הנחת במובן הזה הם חלק מכל רגע של חוויה שלנו. אם מישהו עכשיו היה אומר לי, לא, אני לא חווה שום סוג של סבל, שום סוג של אי נחת, הייתי אומר לו, בוא תבדוק שוב. מידה מסוימת של דוקה, מידה מסוימת של אי נחת, נוכחת בחוויה שלנו כל הזמן. עכשיו, זה לא תמיד נורא, לפעמים זה מין מידה מאוד מינורית. אבל היא תמיד במובן מסוים שם, ולפעמים היא הרבה יותר מורגשת. אז אני יכול לשאול אתכם, אם חוויתם היום, במהלך היום, איזשהו סוג של סבל, סוג של אי נחת, אז ממה הוא היה מורכב, אוקיי? ממה הוא היה מורכב? איך הוא הרגיש? איך הרגיש הגוף, למשל, במצב מסוים של אי נחת? אז אני באמת שואל, כלומר, אם מישהו מכם יכול לשתף, אם היה מצב של אי נחת, איך הרגיש הגוף בנקודה הזאת?
אי נחת פיזי,
אוקיי.
אני הרגשתי הרבה היום. אז הרגשתי את הגוף חזק יותר, יותר מקובצת, והנשימות, ניסיתי כאילו לנשום דרך האי נחת, אז
אוקיי, אוקיי, מעניין. אז התשובה שלך בעצם היו בה כמה רבדים. כי היה את הגוף, אוקיי? אז שיש אי נחת יש סבל, הגוף מרגיש מקובץ. וזה נכון, כמובן, כשהאי נחת היא פיזית, אז זה יחסית ברור. אבל גם במצב של אי נחת נפשית, או אי נחת רגשית מכל סוג, הגוף במידה מסוימת מתכווץ. אוקיי? עכשיו, לא דווקא פיזית מתכווץ, לא דווקא משהו שבן אדם רגיל יראה מבחוץ, אבל אם תשימו לב בחוויה שלכם, במצב, למשל, של פחד, או של צער או של כאב או כל סוג של התנגדות, יש מידה מסוימת של קיבוץ של הגוף. אוקיי? אני אחזור לקיבוץ הזה כי הוא חשוב לעניינם. אז הייתה את התחושה הפיזית, אמרת משהו מאוד מעניין שאני אחזור עליו, אני אולי לא אגיד עליו משהו עכשיו, אני אחזור עליו אחרי זה, שהגוף הרגיש יותר אינטנסיבי, נכון? כלומר, כשהייתה אי נחת כלשהי, או לצורך אי נחת בגוף, הדבר, המוקד אי הנחת הורגש בצורה יותר חזקה, הוא היה יותר נוכח בחוויה. אמרת גם, יכול להיות שאני מפספס משהו, אבל לא נורא, ואמרת גם שזה הוביל לאיזשהו חוסר מנוחה. מגניב. אז יש לנו את התחושה הלא נעימה, אוקיי? יש קיבוץ ויש איזושהי התנגדות לתחושה הלא נעימה, שההתנגדות מתבטאת בסופו של דבר בחוסר סבלנות, אוקיי? אז פה יש כמה מרכיבים מאוד מאוד קלאסיים של סבל, מרכיבים מאוד קלאסיים של אי נחת, שהם במובן מסוים משותפים לכל חוויה של אי נחת across the board, אוקיי? יהיה מאוד קשה, אני לא מכיר חוויה של אי נחת או סבל שלא מכילה למעשה את כל המרכיבים האלה. תחושה מסוימת שהיא לא נעימה, אוקיי? קיבוץ של הגוף סביב התחושה הלא נעימה או ביחס לתחושה הלא נעימה, מידה מסוימת של התנגדות שמובילה לאיזושהי חוסר מנוחה, ותחושה שהדבר הוא מוצק יותר, הוא אכן יותר קיים, אוקיי? אלה כמה מאפיינים קלאסיים ברורים של איך נבנה סבל, של מה הוא סבל, של מה היא אי נחת. כל המאפיינים האלה, אלה דברים שהבודה מדבר עליהם כשהוא מדבר על התהוות מותנית. התהוות מותנית זה הלימוד שבו הבודה מסביר או מרחיב על האמת השנייה מבין ארבע אמיתות, שזה מקור הסבל. אוקיי? אז הוא אומר, יש סבל, יש מקור לסבל. כשהוא מדבר מין למתחילים, או כאילו עושה את זה בקטנה שאין לו כוח, הוא אומר, טוב, זה החזות. זה החזות או זה השתוקקות. אוקיי, סבבה. כשהוא מדבר כאילו שנייה יותר לעומק, אז הוא אומר, זאת ההתהוות המותנית, וההתהוות המותנית מונה 12 חלקים כאלה, 12 רכיבים, ואלה ארבעה מהם, ארבעה קלאסיים מביניהם. יש עוד מישהו שחווה איזושהי חוויה של אי נחת ויודע לציין איזשהו רכיב נוסף? לי אין משהו בראש, אבל אני שואל במקרה ש... אולי אני אגיד, אני אוסיף עוד משהו. אתם מצליחים לעקוב אחרי, אני קצת קופץ מדבר לדבר, אבל אתם מצליחים לשמור לאיזשהו קו של הקשבה? כן? סבבה, תנסו. אני רוצה להוסיף משהו על הקיבוץ, אוקיי? כי הוא מאוד מאוד חשוב. מנינו כאילו ארבעה דברים מתוך הדוגמה. מה שמך?
לימור,
תודה. מתוך כזה מה שלימור הציע, מנינו ארבעה דברים מאוד חשובים, קלאסיים. תחושה לא נעימה, התחושה של הקיבוץ, ההתנגדות והתחושה של הנוקשות, שהדבר הוא נעשה דומיננטי וקיים עבורנו בתודעה. הקיבוץ, אני חושב עליו כדבר מאוד חשוב. הקיבוץ של הגוף זה ביטוי למה שהבודה קורא לו, מה שבדרמה קוראים לו, היאחזות והשתוקקות. אוקיי? אז היאחזות והשתוקקות, אפשר לדבר על זה בכל מיני דרכים. זה רצון שמשהו יקרה, זה תחושה של מאבק, זה כמיהה או צמא, אבל הביטוי הכי פשוט לזה, זה פשוט איזושהי תחושה של קיבוץ.
זה לא התנגדות? זה לא בעצם התנגדות?
התנגדות והשתוקקות זה אותו, זה כאילו, זה שני סדים של אותו מטבע.
נכון, והקיבוץ לא מביא את ההתנגדות
דווקא? המורה שלי קורא לזה משיכה ודחיפה.
גם בהשתוקקות יש קיבוץ?
כן, כן, בהחלט, בהחלט. נניח, אני יושב פה ואני נורא רוצה שתחשבו שאני... נגיד, אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת, אני מרגיש שאני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת, אבל אני נורא רוצה שתחשבי שאני מורה טוב, אז יהיה בי מה שיעשה ככה. מבינה למה אני מתכוון? אני לא ארגיש נינוח עכשיו, הגוף שלי יתכווץ וירגיש, או אם היית שואלת שאלה שהייתי מרגיש שהיא, טוב, אפשר להכליל את זה בהתנגדות, אבל...
זהו, זה התנגדות.
אוקיי, אני אתן דוגמה אחרת. נניח אני יושב במדיטציה, ואני מאוד מאוד רוצה שתגיע ארוחת הצהריים. אוקיי? הרצון הזה שתגיע ארוחת הצהריים, רצון מובן אגב, כי האוכל מאוד טעים, אז הרצון הזה שתגיע ארוחת הצהריים התבטא בסוג של דריכות, באיזשהו סוג של אי נינוחות בתוך מהלך הישיבה שלי. כן, סוג של קיבוץ. אוקיי, אז מין, יש לנו איזושהי מפה ראשונית של איך אנחנו פוגשים סבל בתוך החוויה, מפה שמנינו ארבעה רכיבים של. האם אני רוצה להוסיף עוד רכיבים? לא, נשאיר את זה ככה כרגע. אז אנחנו יכולים כמתרגלים, מאחר ואנחנו לוקחים את ארבע המיטות כארבע שאלות, אז אנחנו אומרים, אוקיי, האם יש סבל בחוויה? האם יש אי נחת? כן, יש אי נחת. האם אני יכול להבין איך היא נבנית, מה מאפיין אותה, אוקיי? אז אנחנו עושים איזשהו מהלך כזה ששואל איך הגוף מרגיש, מה קורה בתודעה, מה המהלך שמאפיין אותה. מנינו את ארבעת הרכיבים האלה ואז אנחנו יכולים לשאול, אוקיי, איך אנחנו יכולים להפחית סבל עכשיו בתוך החוויה שלנו? אז יש כל מיני אפשרויות שיכולות להיות שם. אם התחושה לא נעימה למשל, שהיא מין בסיס או יסוד, אתם יודעים על... כן, ממה להתחיל? נתחיל אחרת. אז נניח יש כאב או אי נחת בגוף. יחד עם הכאב או אי נחת בגוף, בגלל ההשתוקקות והאחזות, תהיה נטייה של התודעה להתכווץ, ונטייה של הגוף להתכווץ. אז אפשר לעשות הפוך, אפשר לרכך אותו. Okay? אפשר לגשת לגוף, ולרכך קצת את החוויה הגופנית. תהיה גם נטייה של התודעה להתכווץ סביב האזור הכואב, אז אפשר להרחיב את התודעה כך שהיא תקיף את כל הגוף. אלה דרכים שבהם אנחנו מפחיתים את הקיבוץ, מפחיתים את ההשתוקקות והאחזות, וזה כשלעצמו, או כבר עושה איזשהו צעד של הפחתה של סבל. אם אנחנו עושים את זה שוב ושוב, זה שוב ושוב הפחית סבל, ממש פיזית לרכך את התחושה הגופנית. או למשל, אם התחושה הלא נעימה, אוקיי? אם התחושה הלא נעימה, אז אנחנו, התחושה הלא נעימה, לכאורה אין לנו מה לעשות איתה, ולצורך העניין נגיד שאין לנו מה לעשות איתה. יש את הלימוד המפורסם של הבודה על החץ השני. אתם מכירים את הלימוד על החץ השני? כן? לא? הלימוד על החץ השני אומר ככה. הבודה, הוא אמר את זה, אני לא זוכר את כל הציטוט, אבל הוא אומר ככה. בן אדם לא מיומן, בן אדם שלא לימדו אותו היטב, אז הוא מתנהג כמו בן אדם שפוגע בו חץ, ואז, אני לא זוכר בדיוק איך הוא הולך, ואז הוא מין לוקח קשת ויורה על עצמו עוד חץ. אוקיי? והוא אומר, הסבל המנטלי, זה הסבל הפיזי, סליחה, זה החץ הראשון, ואז הוא מוסיף לזה סבל מנטלי. הסבל המנטלי זה ההתנגדות לסבל הפיזי, זה הקיבוץ שקורה סביב הסבל הפיזי, זה חוסר הרצון לפגוש אותו, זה התנועה של דחייה שמייצרת את חוסר המנוחה וחוסר הסבלנות. כן? וזה מוסיף סבל מנטלי על גבי הסבל הפיזי, של לפחות בדוגמה הזאת, הבודה מתייחס אליו כהכרחי. אוקיי? אז זה הלימוד על החץ השני. והוא אומר, אדם מיומן, אז אדם מיומן חווה את הסבל הפיזי, אבל לא יורה על עצמו או לא חווה את החץ השני של הסבל המנטלי. רוצה לומר, יש את התחושה הזאת, שנניח שהיא תחושה לא נעימה איפשהו בגוף, האם אני יכול להביא אליה תשומת לב ולשהות עם אי הנעימות שלה, ולראות אם אני יכול לא להתנגד שם, לראות אם אני יכול להרגיש את ההתנגדות ולרכך אותה, להרגיש את ההתנגדות ולרכך אותה. זאת אופציה מסוימת. אולי אני אפסיק כאן כאילו את הפרק הזה, כי במובן מסוים אני רוצה לתת איזה שהם כלים, אבל יותר חשוב לי זה להציג את האפשרות של לראות את המדיטציה כסוג של משחק, אוקיי? כסוג של משחק שבנוי על השאלות האלה של האם יש סבל, איך הסבל מתבטא, איך אני יכול להביא עכשיו את האינטליגנציה שלי והמיומנות שלי והכלים שלי כדי להפחית עכשיו את הסבל שהתודעה מייצרת, אוקיי? ולחוות את השחרור המסוים שקורה כאשר אני מפעיל את הכלים האלה. הבנתם את כוונתי, פחות או יותר? זה עושה היגיון? ההצעה פה היא לתפוס את המדיטציה, לחשוב על המדיטציה, כתרגול של ארבע אמיתות, כתרגול של להרגיש סבל, לחקור אותו, לראות איך אני יכול להגיב בצורה שמפחיתה את הסבל הזה, ולחוות מידה של שחרור שם. בעיניי ומבחינתי זה מין, איך לומר, אם אני חושב על מה זה תרגול תובנה, מה זה תרגול של מדיטציה תובנה, אז זה הדבר, זה השלב הראשון, או הדבר הבסיסי, או המיומנות הראשונה שהייתי מציע לפתח בתרגול מדיטציה תובנה. עכשיו, זה לא מיומנות אחת, זה סט שלם של מיומנויות שמסתובבות סביב השאלה, איפה בחוויה שלי יש סבל ואיך אני יכול לפתור אותו, אוקיי? וכל אחד מאיתנו עושה, או אני מציע שיעשה, איזה, ישמע הצעות שונות של מורים שונים, ויעשה עם עצמו תהליך של ללמוד איזה כלים עוזרים בהפחתת סבל בתוך החוויה. איזה כלים עוזרים, וככה ללמוד על סבל, וללמוד איך פותרים אותו, וללמוד על סבל, וללמוד איך פותרים אותו. זה שאני אומר שזה שלב בסיסי או ראשון, זה לא אומר א' שהוא קל, זה גם לא אומר שהוא לא ייקח שנים, וזה גם לא אומר שאי פעם הוא לגמרי יושלם, אוקיי? אז אני, למשל, למרות שיש לי היכרות גם עם הדברים הבאים, וגם בריטריט הזה אנחנו מציעים את השלבים הבאים שאני אדבר עליהם, או את ההילוכים, נגיד, נקרא לזה כמו הילוכים של אוטו, הבאים שאני אדבר עליהם, זה לא אומר שהשלב הזה זהו, סיימת. מבין את הכוונה? כלומר, יכול להיות שאתה תתרגל בצורה, אתה כבר תתרגל לנטע ותהיה מאוד מיומן בתרגול הנטע, שזה מה שאני אדבר עליו כמהלך שני, אוקיי? אבל עדיין, מדי פעם, במצבים של סבל, במצבים של קושי, או פשוט במהלך יומיום, אתה צריך לחזור להילוך הראשון, ולשאול את עצמך, איך עכשיו התודעה שלי יוצרת סבל, ואיך אני יכול להפחית אותו. אוקיי? איך אני יכול להפחית אותו, איך אני יכול להרגיע אותו. עד כאן? הילוך שני. יש שלושה. שימו לב שאני נותן הרבה דוגמאות מתחום כלי הרכב. אין לזה סיבה, אין לי אוטו. אבל ככה יצא, אני יודע. רק תשאלי בכל. כן, בוודאי. זה גם לא תרגול, כן, בוודאי, וזה גם לא תרגול אחד, זה יותר מין קונספט של איך לראות באופן כללי את התרגול. כן, אנחנו יכולים לחשוב על תרגול המדיטציה הבסיסי בכל מיני דרכים. אנחנו יכולים לחשוב עליו כלהרגיע את התודעה, אנחנו יכולים לחשוב עליו כלהיות עם החוויה במיינדפולנס, אבל אני מציע קונספט אחר. אני אומר, גם על להרגיע את התודעה וגם להיות עם החוויה במיינדפולנס, למשל, אלה פשוט כלים שימושיים להפחית סבל, ומין הקונספט היותר רחב שהייתי מציג בו את השלב הראשון, את ההילוך הראשון של תרגול מדיטציה בודהיסטית, זה פשוט לראות סבל ולשאול איך אני יכול לענות אליו, ולמצוא כלים ולאמץ כלים ולתרגל כלים שנותנים לי יותר ויותר תשובות. על הכרית, מחוץ לכרית, all over the place. יופי. הילוך שני. ההילוך הראשון, במובן מסוים, הוא בנוי על איזושהי הנחה שאנחנו עושים כאנשים, מאוד אינטואיטיבית ומובנת, שאנחנו קיימים איכשהו, ושהעולם קיים איכשהו, ושאנחנו מתהלכים כאנשים בעולם, וזה מייצר כל מיני בעיות וכל מיני סוגים של סבל, ואנחנו פותרים אותם. אוקיי? במקרה הטוב אנחנו פותרים אותם. רוב הזמן אנחנו לא פותרים אותם, רק מייצרים עוד מהם. אבל לפעמים כשאנחנו מתרגלים, אנחנו מצליחים לפתור אותם באמצעות תרגולי המדיטציה שלנו, אוקיי? אז אני פה, אני יהל, אני עכשיו בתפקיד המורה, כאילו באיזושהי סיבה, ואתם בתפקיד התלמידים, ולכם אני מכיר וחלק לא, ואתם חווים סוג, אתה, כל אחד מכם חווה איזשהו סוג של סבל, אוקיי? ויש שם תחושה בסיסית, או אני, יש לי תחושה בסיסית שאני יושב פה, ואני חווה איזה אי נחת או חוסר ביטחון, ואני פונה אליו ומרגיע אותו. פונה אליו ומרגיע אותו. אבל הדרמה הולכת עוד צעד. הדרמה הולכת למקום, או הבודה, כשהוא מנחה אנשים, לפעמים מתרגלים מתקדמים, ותיקים, הוא אומר להם, בואו קחו עוד צעד. בואו תאמצו דרך ראייה, או דרכי ראייה, שכשאתם מפעילים אותם, כשאתם מפעילים את המתג הזה, בעצם אתם מאפשרים לעצמכם לראות את העולם וואו. מדהים. דקה מדיטציה. לא מונחה. הוא אומר ככה, כל עוד יש תחושה של אני כאן והעולם שם, יחד עם התחושה הזאת, יש מהלך אוטומטי, אינטואיטיבי, של צורך להגן על עצמי, או של רצון להשיג משהו. זה מין משולש כזה שאני אחזור עליו הרבה. תחושת עצמי, תחושת קיום, וצורך להשיג משהו או להגן איכשהו. אוקיי? כל רגע של חוויה כולל את הדבר הזה. עכשיו, תחושת עצמי, תחושת עולם או אחר, ורצון להשיג משהו. אוקיי? זה יכול להיות יותר גס, זה יכול להיות יותר עדין. אז אני יושב פה, את יושבת שם, את שואלת שאלה, בתוך השאלה שלך את רוצה משהו? את מקווה למשהו? אוקיי? אלה מין שלושה רכיבים בסיסיים של החוויה. אני פה, אתם שם, אני מנסה להגן על עצמי איכשהו, או אני קמה למשהו, או אני צמא למשהו. במידה משתנה, זה יכול להיות מאוד מאוד גס, אוקיי? יש בן אדם שאני מרגיש ממש פחד מולו, שהוא ממש איום עליי, ואז אני מרגיש את עצמי מאוד מאוד חזק, כי אני נורא נורא מפוחד, והקיום שלו נורא נורא דומיננטי עבורי, כי אני נורא מפחד ממנו, אני חושב עליו, אני מדמיין אותו, כשאני רואה אותו אני כולי מגיב, ואני ממש רוצה שם משהו, אני ממש רוצה להגן על עצמי נניח, או אני ממש צריך משהו בתוך הדבר הזה. אתם צריכים להבין? לעקוב אחר כך? יופי. אם לא, אגב, אם אני שנייה חורג ומפליג לכאילו מחוזות פילוסופיים מדי, אז תרשרשו ברעשנים שלכם ואני אנסה לחרוג למחוזות פילוסופיים מדי שוב, ואז אולי או שתבינו או שתתייאשו ממני. בכל מקרה אני בסדר עם זה. אז התחושה של אני באמת קיים פה והעולם באמת קיים שם, מולידה באופן אינטואיטיבי וטבעי איזשהו שמה איזושהי נחת, איזושהי חרדה. והתחושה הזאת, זה משהו, למשל, הדלאי למה קורא לזה תעתוע יסודי. זה תעתוע יסודי. למה הוא קורא לזה תעתוע יסודי? שזה תרגום מתרגום של המילה בפאלי שנקראת אבידיה, שמתורגמת בדרך כלל כבורות או תעתוע. למה הוא קורא לזה תעתוע יסודי? כי זה מאוד 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 אינטואיטיבי. זה מאוד אינטואיטיבי. אנחנו נולדים עם התחושה הזאת, כן, היא מותנה תרבותית במובן מסוים, אבל נראה שכל האנשים נולדים איכשהו עם התחושה הזאת, ולכן כולנו חווים סוגים שונים של סבל, כן? עכשיו, מאחר והתעתוע הזה...
ממש נולדים מזה, או שזה איזה מתפתח בנקודה מסוימת לאחר הלידה?
אני לא זוכר. אבל אני לא פגשתי אדם שאני יכול לזהות או לתקשר עם החוויה שלו שלא חווה את זה, אז... זה מספיק בשבילי. כן, אני לא יודע, אבל חווייתית. לא יודע.
כי לפני זה פשוט, אתה נמצא בתוך מים, בטמפרטורה של הגוף שלך, אתה לא כל כך יודע שקיים משהו. לא מתייחסים אליך.
אני פשוט לא יודע. כאילו, מבחינתי, נאמר, אנחנו יכולים... אני לא פגשתי בחוויה שלי, או לא פגשתי שום אדם שתקשרתי איתו, שלא היה לו את החוויה של השניות הזאת, ואיזשהו מתח בתוך הדבר הזה, ואני עובד עם אנשים מבוגרים. ועם ילדים שכן, כאילו אפשר לזהות כזה כבר יותר מגובשים, זה כן מאוד ברור. לגבי תינוקות, טרום לידה, אני באמת לא זוכר. הבודה הציע דרכי עבודה בגלל שהראייה הזאת, התעתוע הזה, הנטייה הזאת כל כך יסודית, הבודה הציע דרכי עבודה שהן כאילו הרבה יותר חזקות מהצורות היותר אינטואיטיביות שבהן אנחנו מפחיתים סבל. הן כאילו דרכי ראייה או דרכי עבודה או מין כלי חפירה שיכולות לעקור את התעתוע היסודי הזה, את התחושה של אני קיים פה, העולם קיים שם, ואת המתח או החרדה או הצורך שנובעים מזה. כלי החפירה האלה שהוא הציע אלה דרכי ראייה, דרכי ראייה משחררות. היו לו שלוש כאלה קלאסיות, אחת היא אניצ'ה, השנייה היא דוקה, והשלישית היא אנטה. עכשיו, אוקיי, מילה על כל אחת מהן. אניצ'ה זה ראייה של הארעיות, של השתנות של הדברים. דוקה זה הראייה שדברים בעולם הם לא מספקים באופן מהותי, שאני לא יכול להישען עליהם לצורך סיפוק ארוך טווח. אני אגיד כמה מילים על כל אחת מהן, אז אם זה עובר עכשיו על הראש לא נורא. ואנתה זה, טוב, אני מקווה שיש לכם איזשהו מושג לפחות על מה זה, זה הראייה ש... או אני אגדיר את זה אחרת, זה ראייה שמפחיתה את ההזדהות עם חלקים של החוויה שאנחנו נוטים להזדהות איתם. הגדרה דומה למה שהיא נותן אתמול. וכשהוא דיבר על מתרגלים כזה רציניים ומתקדמים, אז הוא אמר להם, כן, תתרגלו כאילו, תתרגלו מיינדפולנס, תתרגלו סמאדי, תראו איך אתם מפחיתים סבל, ואחרי שכבר אתם פחות או יותר מתורגלים, תתחילו להפעיל את דרכי הראייה האלה. להפעיל את דרכי הראייה האלה, וזה כבר ייקח אתכם הרבה יותר לעומק. והן אכן לוקחות אותנו הרבה יותר לעומק. וחלקכם גם אמרתם ברעיונות ובשיחות, זה מרגיש כמו שלב או כמו דרך הרבה יותר איכשהו יעילה או אפקטיבית או הילוך הרבה יותר גבוה לתרגול. עכשיו, לא תמיד ולא לכולם, או לא לכולם בכל זמן כמובן, אבל באופן כללי או באופן גורף כן מדובר בדרכי תרגול, איך נאמר, שנוסעות מהר, שחופרות עמוק, שמאפשרות יותר מלראות סבל ולהפחית אותו, ובוודאי שממיינדפולנס פשוט משהו כזה. למה הן עובדות? למה הן יעילות? הן יעילות בדיוק משום שהן מפחיתות או מערערות את האשליה או את האמונה או את התחושה של בעצמי קיים ועולם קיים והסבל שנולד מתוך התחושה הזאת. אז אניצ'ה למשל, אני מתרגל אניצ'ה. מה זה אומר לתרגל אניצ'ה? זה אומר שאני בכוונה רואה הכל כמשתנה כל הזמן. אני רואה שכל המחשבות שלי באות והולכות ומשתנות די מהר. אני רואה שהגוף, אני מתמקד בגוף ומשהה את התודעה עם הגוף ורואה שהכל בגוף כל הזמן משתנה. אני רואה שבחוץ הצלילים, הצבעים, התחושה, המראות של החוץ הם כל הזמן בתהליך של שינוי. ולאט לאט התחושה של שינוי הופכת להיות יותר דומיננטית מהתחושה שיש דברים. למה אני מתכוון? למשל, אני רואה מחשבה, או אני שוהה עם מחשבה, והתהליך השינוי של המחשבה הוא יותר נוכח עבורי מאשר למשל הנושא או התוכן של המחשבה. אני שומע את הצליל של המזגן, ויותר משנוכח עבורי הידיעה או התחושה של כן, זה צליל של מזגן, נוכח עבורי תהליך השינוי המתמין שלו. אוקיי? ואז בתוך התחושה הזאת שהכל כל הזמן משתנה, מאוד קשה למצוא משהו שאני יכול לקרוא לו אני, כי כל מה שאני מסתכל עליו פה, גוף, מחשבות, תחושות, רגשות, הכל כל הזמן משתנה, כל הזמן משתנה, כל הזמן מתפרק, משתנה, נע, וכל מה שאני מסתכל עליו בחוץ, כל הזמן משתנה, מתפרק ונע. ולכן התחושה של עצמי קיים והתחושה של עולם קיים פשוט מתפוררת, כמו חולות נודדים, כמו חולות נודדים. אתה לא יכול לתפוס את זה, בורח לך בין הידיים. אוקיי? בתרגול, ואני מתכוון לתרגול מכוון, ממוקד, לאורך זמן, של ראייה של שינוי. דרך הראייה הזאת לאורך זמן בכוונה, התפיסה הזאת נוצרת והתחושה של עצמי והתחושה של עולם מתחילות להיפתח. וזה מוריד הרבה מאוד חרדה, מוריד הרבה מאוד היחסות ומוריד הרבה מאוד סבל. כל עוד קיים משהו בחוץ, למשל קיים, אכן קיימת ארוחת הצהריים, אז אני חושב על האורז המלא, אורז המלא או על תבשיל העדשים או whatever, ויש בזה משהו שאני מאוד רוצה אותו, אם אני רואה שזה כל הזמן משתנה ואני ממש ממוקד למשך למשל כמה ימים, פשוט בלראות תהליך של שינוי וגם זמן ארוחת הצהריים, אני ממוקד בתהליך של שינוי, ואני רואה שהארוחה לא באמת, אני לא באמת יכול לתפוס שם משהו, אז התחושה של דבר מתחילה להיעלם, ואז אין לתודעה כבר במה להאחז. אם יש משהו שאני מפחד ממנו, אבל אני רואה שהוא כל הזמן בתהליך של שינוי, אז לפחד אין על מה להתיישב. זו דוגמה אחת פשוטה של הניטשה. הדוגמה של דוקה אני אוותר עליה כי אני רואה את השעה. הדוגמה של אנטה, מה אני רוצה וכמה אני רוצה להגיד על זה. אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה ברור. ואני אחזור קצת על דברים שיונתן הציע אתמול, וינסה כזה להגיד, להוסיף עוד רובד על התחושה הרחבה של אנתה, ומשם להמשיך. אז התרגול של אנתה, חלק או דרך להבין מה אנחנו עושים בו, אני מסתכל על תופעה שבדרך כלל אני חווה אותה כעצמי או שלי, למשל מחשבה או תחושות גוף, ולפעמים זה יכול ללכת למשהו יותר מעודה, למשל הראייה. למשל, אז אני מתמקד במחשבה, אני מתמקד בראייה, ואני רואה אותה כלא אני ולא שלי, וזה מפחית מאוד, זה מפחית מאוד הזדהות, כמובן, כי לראות משהו כלא אני ולא שלי זה מפחית הזדהות. עכשיו, הזדהות זה סוג של האחזות. הזדהות זה סוג, למעשה זה תת סעיף של האחזות, אוקיי? אני אנסה להסביר. אז הגוף הזה, יש לי חוויה מסוימת של גוף. אני יושב ואני מזדהה עם הגוף שלי, באופן אוטומטי, טבעי אני מזדהה עם הגוף שלי. לא צריכה להיות מחשבה שאומרת זה הגוף שלי. פשוט אני מזדהה איתו, זה הגוף שלי. ההזדהות הזאת פירושה שאם לגוף לא נעים, אני מרגיש שלי לא נעים. כי אני מזדהה עם הגוף. אם אני רואה את הגוף כלא אני ולא שלי, אני יכול לראות או לחוות תחושה לא נעימה בגוף, בלי, במובן מסוים, בלי שזה ישפיע עליי. Okay? זה מפחית איזשהו רובד של האחזות. האם זה היה נשמע הגיוני עכשיו? חלק, חצי, חצי. אוקיי, אני שנייה יעקוף, הוא ידלג על כמה דברים שרציתי להגיד בשיחה וינסה לעשות מהלך מעט שונה. אז אתמול קיבלתי איזה חדשות מדאיגות מהבית והביאו לאיזושהי תחושה של קיבוץ וישבתי עם זה. אז אני יושב והיה קיבוץ של הגוף. והתחושה הזאת של התנגדות, והדבר היה מאוד דומיננטי בשבילי, והיו הרבה מחשבות. ואז שקלתי באותו רגע להביא את נקודת המבט של אנתה, ולראות את זה כלא אני ולא שלי, אבל תכלס עוד לא הייתי מוכן. אז הלכתי למהלך הראשון, להילוך הראשון שהצגתי, והפחדתי סבל בדרכים אחרות. נשימה לכל הגוף, הרפייה וכדומה, ואז התחלתי לראות את הדברים כלא אני ולא שלי. ראיתי את המחשבות, את ה... ידיעה על מה קורה בבית, את החרדה, כל הדבר הזה כלא אני ולא שלי. זה הפחית סבל בצורה מאוד משמעותית. זה מאוד הפחית את התחושה של, אוקיי, יש פה משהו ענק שקורה והוא אומר עליי מלא דברים, וזה ריווח את הסיטואציה ואפשר לי לנשום שם יותר בחופשיות, ואז זה עשה עוד משהו. זה שינה את האופן שבו אני רואה את עצמי בסיטואציה, ואת האופן שבו אני רואה את האחרים שמעורבים בסיטואציה. ופה יש משהו ממש, ממש חשוב. הזכרתי קודם את המשולש הזה של השתוקקות והאחזות ושל עצמי ושל עולם. נכון? אתם זוכרים את המשולש? למשולש הזה יש איזשהו מאפיין מאוד מעניין. ככל שיש יותר מאחד מהדברים האלה, השניים האחרים גם מופיעים כיותר. בדוגמה היותר פשוטה, ככל שיש יותר השתוקקות ואחזות, ויש יותר סבל, אם אתם רוצים אפשר לעשות זה כמרובע, יש יותר השתוקקות ואחזות, יש יותר סבל, התחושה של עצמי ושל אחר נעשית יותר דומיננטית ויותר מוצקה איכשהו. אז בתוך הסיטואציה של החדשות הקשות האלה מהבית, אני יושב שם ויש הרבה השתוקקות ואחזות, בעסיקלי התנגדות לדבר המאוד לא נעים ששמעתי, ויש תחושה מאוד מקובעת של מה אני ומהי הסיטואציה. אוקיי? אז הסיטואציה קשורה לבן אדם שעכשיו מצוי בהרבה סבל והרבה קושי, ויש לי דימוי מאוד ברור של מי הוא, ויש לי דימוי מאוד ברור של מי אני בסיטואציה. אני זה האני הסובל, האני שהוא קורבן של הסיטואציה והוא חסר אונים ואין לו מה לעשות כרגע בעניין הזה. ברגע שאני מפחית את ההשתוקקות והאחזות, ברגע שאני מפחית את הדחיפה, וברגע שאני מפחית את ההזדהות עוד יותר, אז התחושה של מי אני ומי הוא האדם האחר מתחילה להיפתח. היא מתחילה להיפתח ומתחילות להיות שם יותר אפשרויות מבחינת איך אני יכול לראות את עצמי ואיך אני יכול לראות את האדם השני. זו דוגמה מאוד גסה, אבל היא הולכת או שולחת אותנו לעיקרון מאוד מאוד עדין. ככל שיש יותר, פחות השתוקקות ואחזות, או ככל שיש פחות משיכה ודחיפה, או ככל שיש פחות הזדהות, ככה התחושה של מי הוא אני ומהו העולם מתחילה להיות פתוחה יותר, גמישה יותר, חופשייה יותר במובן מסוים. העצמי נעשה פחות מוצק והעולם נעשה פחות מוצק. הכלי הזה של ענתה הוא פשוט דרך להיכנס לתוך הדבר הזה, להפחית את ההזדהות, ועל ידי זה לפתוח את תחושת האני ולפתוח את תחושת העולם. האם היום, אני תוהה, אולי במהלך המדיטציה המונחת שאני עשיתי, אולי במהלך היום, כי זו שאלה שיונתן שאל בבוקר בהנחיות, האם היו זמנים שהרגשתם תחושת עצמי יותר מוצקה? והאם היו זמנים שהרגשתם תחושת עצמי פחות מוצקה? האם למישהו מכם הייתה הצצה לדבר כזה?
תחושת עצמי חזקה כשפעם שנייה היום לא התעוררתי לתורנות של הבוקר. ובאתי לראותי גם הבוקר לא התעוררתי, היה לי תחושת עצמי מאוד מאוד חזקה. ממש, המון עצמי היה שם.
במובן של האשמה עצמית, במובן של... שעצמי הורגש בצורה יותר חזקה, כי אם חווית את זה ואת יודעת לספר על זה, כנראה שמידה מסוימת של עצמי הייתה שם, אבל אולי בצורה הרבה פחות חזקה מהרגיל. אבל לא חשוב.
אני לא יודעת מתי אני לא יודעת מתי עצמי. אני הרבה מכירה שיש
על זה עצמי. כן, אבל מה שאמרת היה מאוד, כאילו עבורי מאוד נבון ומאוד מדויק, מבחינת משהו מאפשר להבין, אוקיי? אז בסיטואציה הראשונה היה הרבה לפחות את זיהית שניים משלושת הדברים שציינתי, או שלושה מתוך ארבעת הדברים שציינתי. הייתה שם הרבה תחושת עצמי, במובן של איזושהי אשמה או תחושה לא נעימה לגבי עצמי. אובייסלי הייתה שם הרבה השתוקקות ואחזות, הייתה שם חוויה מאוד לא נעימה ודחייה כלפי החוויה הלא נעימה, ואובייסלי היה שם יחסית הרבה דוקה. ועוד משהו מעניין כלפי הדוגמה הזאת, שימו לב שמה ש... איך לומר? לפעמים יש הרבה השתוקקות ואחזות והיא מייצרת תחושת עצמי מוצקה, כן? אני מאוד רוצה משהו, ואז העצמי כאילו, יש תחושה או מחשבה שהעצמי נולד בעקבות הרצון החזק הזה, אני נורא רוצה להגיע לארוחת צהריים, או הולך לאכול את ארוחת צהריים, ואז אני מאוד מרגיש את עצמי כרוצה משהו. לפעמים זה עובד, ואת תיארת את זה מאוד יפה, זה עובד הפוך. יש תחושת עצמי חזקה, וזה כבר מוליד השתוקקות ואחזות. למשל, יש לי דימוי של עצמי כבן אדם שתמיד קם בזמן ועושה דברים נכון, וזה לא קורה, אז זה כבר מוליד תחושה חזקה של דחייה. אתם מבינים את הכוונה? הקורולציה הולכת בשני הכיוונים. תחושת השתוקקות ואחזות, סבל, דחייה, השתוקקות ואחזות, דחייה, מולידה תחושת עצמי חזקה וסבל, תחושת עצמי חזקה מולידה יכולה להוליד תחושת השתוקקות ואחסות, דחייה וסבל בעצם. ובסיטואציה השנייה שתיארת, אז איך לומר, אובייסלי הייתה שם פחות דוקה, כשהיית מאוד בנשימה, נכון? תחושת העצמי הייתה איכשהו יותר עדינה, והאם הייתה שם השתוקקות ואחזות או משיכה ודחיפה? אוקיי, יפה, תשובה יפה.
כן,
כל מיני. במידה מסוימת, במידה מסוימת. שלושת הדברים האלה, ארבעת הדברים האלה, הם תמיד עולים ביחד ויורדים ביחד. הם כמעט תמיד מופיעים באותה רמה, אוקיי? אתם מבינים את כוונתי? ככל שהמשיכה והדחיפה יותר חזקה, ככה הסבל יהיה יותר חזק, ככה תחושת העצמי תהיה יותר חזקה. ככל שהמשיכה והדחיפה יותר חלשה, תחושת העצמי תהיה יותר פתוחה. והסבל יהיה יותר פתוח, אוקיי? מבינים את הכוונה? הם עולים והם יורדים באותה רמה. וזה אגב דבר מאוד חשוב ומעניין, כי זה מאפשר לנו, איך נאמר? אם אתה, אז בואו נדלג על זה. כבר עבר הרבה זמן, יש לי פה עוד ארבעה דפים, שלושה דפים. אולי לא, אני לא אדלג על זה. אז אני יושב על תחושת עצמי חזקה מאיזושהי סיבה. נניח אני מרגיש אשמה. אוקיי? תחושת עצמי מוכרת וחזקה שהרבה מאיתנו מרגישים, כן? תחושה של אשמה, של ביקורת עצמית, של משהו עשי לא טוב. אובייסלי תחושת עצמי חזקה. אובייסלי יש שם הרבה סבל. אני כן אציין כבר בנקודה הזאת שיש שם גם איזושהי תחושה, איזושהי חוויה תמיד של עולם חיצוני, איזשהו דימוי של מהו העולם החיצוני, שיש אשמה או בושה. איך, מהו העולם החיצוני? איך הייתם מאפיינים אותו? מה זה?
יש לו ציפיות.
הוא מאיים, נכון? יש לו, לפעמים, יכול להיות כל מיני דברים. יש לו ציפיות, הוא מאיים, הוא מפחיד, הוא עומד מולי, כן? מין משהו כזה, אוקיי? אז יש שם תחושת דחייה חזקה שמופנית כלפי עצמי, תחושת עצמי חזקה, תחושת עולם חזקה ועולמת לכל הדברים האלה וסבל, בדיוק באותה מידה. ככל שהאשמה יותר חזקה, כל הדברים האלה יותר חזקים, ככל שהאשמה יותר חלשה, כל הדברים האלה יותר חלשים. עכשיו, אם אני פותח, או איך אני אגיד, אם אני מחליש אחד מהם, כל השאר כבר יחלשו יחד איתו. אם אני מרגיש אשמה כלפי עצמי, או בושה, אוקיי, או ביקורת עצמית חזקה, ואני אלך ואני אשלח מטה בלי קשר, סתם, לאנשים סתם, לחתולים, אוקיי? אני הולך ואני אשלח מטה, בגלל שהמטה מפחיתה השתוקקות והאחזות, גם האשמה כפי הנראה תפחת, אוקיי? גם התחושה של מהו העולם תיפתח ותשתנה קצת, כי המטה מפחיתה את, מפחיתה את הדחייה, בעצם, מטה מפחיתה הדחייה, זה כאילו מה שמטה עושה. ולמשל, אם אני אעשה מהלך אחר, ולמשל ילמד, או בכוונה יראה צדדים יפים של עצמי, אוקיי? במהלך תחושה של אשמה, במהלך תחושה של בושה, אני בכוונה אחשוב על דברים יפים לי, אוקיי? אני חושב, כן, אני בעצם מסור להרבה אנשים, אני עוזר להרבה אנשים, או אני עושה כמיטב יכולתי בתחום כזה וכזה וכזה, או התמודדתי יפה עם הסיטואציה הזאת, או הייתי נדיב בתוך הסיטואציה הזאת, אוקיי? פשוט יזכר בדברים האלה בכוונה, באופן די אוטומטי תחושת הדחייה גם תחלש, ובאופן מעניין גם העולם ייראה כמו מקום ידידותי ושלב יותר. כן? אז אני יכול להיכנס דרך כל אחד מהפתחים האלה, זו קונסטלציה שבונה את עצמה, וקונסטלציה שלא משנה מאיזה פתח אני נכנס, אם אני מחליש את המוצקות, אם אני פותח, אם אני מרווח שם, אז הקונסטלציה כולה דואכת, שוקטת. אוקיי. הקו שהלכתי בו עד עכשיו בשיחה היה ככה, אמרתי, אוקיי, תרגול תובנה, אני פשוט יהפוך את השעון כדי שהוא יפסיק להפריע לי. לעבוד, למרות רצוני. סליחה. הקו שהלכתי בו עד עכשיו בשיחה אמר ככה, אוקיי? כמתרגלים, השלב הראשון, דרך היסודית שבה אנחנו רוצים לעבוד וללמוד לעבוד, וממש חשוב, ואנחנו צריכים לעשות את זה שנים, וללמוד דרכים לעבוד בתוך הדבר הזה, זה לראות איפה יש סבל בחוויה, ואיך אני יכול להביא גישות דרכי עבודה שמפחיתות סבל באופן מיידי. אוקיי? בדרך כלל, תכלס, בדרך כלל מדובר בהפחתת השתוקקות והאחזות. אבודה לא סתם אמר את זה, אבל אתם יודעים, אנחנו צריכים ללמוד בעצמנו איך עושים את הדבר הזה. ואז אמרתי, אוקיי, אבל אנחנו יכולים ללכת עוד יותר לעומק ולהפוך את הדרמה שלנו לעוד יותר אפקטיבית ועוד יותר פותחת ומשחררת מסבל אם אנחנו מפעילים דרכי ראייה שמערערות ופותחות את התחושה של מהו עצמי ומהו העולם, למשל לראות את השינוי המתמיד או לראות את דברים כענתה, כלא אני ולא שלי. כן? מבין שלוש דרכי הראייה, ניטשה, דוקה וענתה, ענתה אני חושב שהיא הכי, בסופו של דבר הכי אפקטיבית, אבל גם הכי, במובן שלהם הכי מעודנת ומורכבת. ואז הוספתי עוד אלמנט ואמרתי, שימו לב לבנייה של קונסטלציה או התהוות מותנית, אוקיי, של ארבעה גורמים שנבנים במקביל. תחושת עצמי, תחושת עולם, השתוקקות ואחזות וסבל. אוקיי? דוקה. לפעמים אמרתי את זה בסדר אחר, אבל תמיד הצבעתי לארבעת הדברים האלה. ככל שאחד מהם גדל, אז השאר גדלים, ככל שאחד מהם פוחת, אז השאר פוחתים. עכשיו, מה שדרך הראייה של ענתה עושה, basically, זה שהיא פותחת, מערערת, מרווחת את התחושה של מהו העצמי. היא פותחת, מרווחת, מערערת את התחושה של מהו העצמי. דברים שהייתי רגיל לראות אותם כעצמי, אני מלמד את עצמי לראות אותם כלא עצמי. אוקיי? כשאנחנו עושים את זה יותר ויותר לעומק, זה, איך לומר, זה שובר את תחושת ההכרחיות של הקונסטלציה המדומיינת, שאני כאן קיים באמת, שהעולם שם קיים באמת, ולכן שובר את החרדה, או מפחית באופן מאוד משמעותי את החרדה, או את ההשתוקקות, או את ההיטלטלות שקורית במפגש בין עצמי לעולם. ככל שאנחנו מתרגלים זה יותר ויותר, הסבל פוחת בדיוק משום כך. Okay. זאת הפחתה של אבידיה, של תעתוע, של בורות. לפעמים, שוב, כשהבודה דיבר לאנשים יותר מתחילים, הוא אמר שהגורם לסבל באופן מהותי ביותר זה השתוקקות והאחזות. בלימוד יותר מתקדם הוא אומר, הדבר שגורם לסבל בסופו של דבר זה אבידיה, זה תעתוע. ומה זה תעתוע? זה התחושה או האמונה שזה באמת קיים, זה באמת קיים, ולכן המתח או החרדה שנוצרת במפגש בין הדברים האלה. עכשיו, מה שמעניין הוא שעם הערעור של הדבר הזה, גם החוויה שלנו, של מי אנחנו, וגם החוויה שלנו של מה העולם מתחילה להשתנות. היא מתחילה להשתנות בדרכים מעניינות. אז אחרי זמן ארוך של תרגול עם כל אחת מהדרכים האלה, והנתה, שוב, בהחלט אפקטיבית מאוד, הדבר הראשון שמתחיל לדאוך או מתחיל להיעלם זה התחושה של גבול. התחושה של גבול, התחושה של נפרדות בין עצמי לעולם מתחילה להיטשטש. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם חוויתם את זה או באיזה מידה חוויתם את זה. יש אנשים שחווים את זה ממש הרבה, יש אנשים שחווים את זה מעט. יש אנשים שחווים את זה מאוד בעדינות, ולפעמים כל כך בעדינות שלא שמים לב. אבל יש משהו לפעמים, אגב, מעניין, מחקרים מראים, נכון? כל משפט שמתחיל במחקרים מראים הוא קצת משפט מפוקפק, נכון? אני לא איזה מחקרים, איך אתה יודע? אבל קצת, קראתי איפה, ועמד בהרבה מקומות, ולכן אני מאמין לזה, שאפילו תרגול פשוט של מיינדפולנס, חלק מה שהוא עושה, זה הוא מגביר מאוד את הכושר האמפתי. מאוד מגביר את הכושר האמפתי. כן? עכשיו, מה זה בעצם להגביר את הכושר האמפתי? אתה יכול לראות, אתה יכול לראות את זה כסוג מסוים של הפחתת תחושת הנפרדות. נכון? מה זה היעדר אמפתיה? זה אני פה, אתה שם, זה תכף, לא אכפת ממך, אני לגמרי אחר, לגמרי נפרד ממך. הגברת הכושר האמפתי פירושה שתחושת הנפרדות נפתחת. תרגול ענתה זה כבר יכול לאפשר פתיחה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר מורגשת, שוב, לאורך זמן, של תחושת הנפרדות. תחושת הנפרדות בין אני לאחר, תחושת הנפרדות בין עצמי לעולם, וזה יכול להוביל למין שורה או סדרה של מצבים או פתיחות מאוד מאוד יפות של מצבים שבשפה מסוימת אפשר לקרוא להם מצבים מיסטיים, של תחושת אחדות, של תחושת תודעה שמקיפה את כל הקיום, של תחושות שונות וחוויות שונות של אי נפרדות. התחושות, אני מתאר עם זה, כאילו לחלקכם נשמע כמו ממש משהו שהוא מאוד מאוד רחוק. אנחנו ברטריט סוף שבוע, ואני עכשיו מדבר על משהו שזה יהיה מפתיע אם הוא ייפתח ברטריט סוף שבוע במיוחד. כאילו יש אנשים שאחרי הרבה זמן של תרגול יש להם נטייה לזה, אבל זה בסדר אם זה לא מין חלק מהחוויה שלכם עכשיו. אני במובן מסוים כבר מדבר על משהו שיכול להיפתח, או איזשהו אופק של הדבר הזה. אבל החוויות האלה שנפתחות מתוך תרגול הענתה וגם מתוך תרגולים אחרים שמפחיתים בצורה משמעותית את האינטנסיביות של תחושת עצמי ותחושת עולם ואת החרדה שנובעת במפגש בין שני הדברים האלה, הם יכולים להוביל לשורה של מצבים מאוד מאוד יפים של תחושת אחדות, שמוליכים לתחושת שייכות עמוקה, לתחושת אהבה עמוקה, לתחושה שהקיום הרגיל שלנו שאנחנו חווים אותו כנפרד, שוב, מלא חרדה בהיותו נפרד, זה פשוט אופציה אחת לא כזאת מוצלחת של מהו הקיום. פשוט אופציה אחת לא כזאת מוצלחת של מהו הקיום, שאנחנו פשוט התרגלנו אליה. ואנחנו יכולים להתרגל לאופציה אחרת, אוקיי? עכשיו, זה קשה להתרגל לאופציה אחרת. בין השאר כי היא מאוד אנטי-אינטואיטיבית, וגם כי אנחנו פשוט כבר הרבה מאוד שנים מתרגלים את האופציה הראשונה, לראות, אוקיי, אני פה, אתה שם, ועכשיו אני צריך להיזהר ממך, או שאני רוצה ממך משהו. בייסיקלי, מין חוויית עולם בסיסית כזאת. אבל אנחנו כן יכולים להרגיל את עצמנו לאט לאט, וזה דורש שנים. זה דורש שנים. אנחנו יכולים להרגיל את עצמנו דרך תרגול הנתה ודרך תרגולים אחרים. לחוות את העולם ואת הקיום ואת היקום כמשהו הרבה הרבה יותר אחדותי, הרבה יותר אינטימי, שתחושת ההפרדה בו היא הרבה פחות חריפה, הרבה פחות דומיננטית, ולכן יש הרבה פחות סיבה לחרדה. אוקיי? נכון, חרדה מייצרת תחושת נפרדות, ותחושת נפרדות מייצרת חרדה. תחושת אחדות, החרדה אין על מה להישן. חלק מהאנשים, גם בודהיסטים, גם לא בודהיסטים, מזהים את תחושת האחדות הזאת עם התעוררות, או את הצורה הזאת של תחושת אחדות עם התעוררות. אני לא חושב ככה, כי יש עוד סוגים של חוויה או רבדים של חוויה שיכולים להיפתח יותר לעומק, שאנחנו ממשיכים עם תרגול הענתה, זה יכול ללכת מעבר לתחושת האחדות, לכדי חוויות עוד יותר מעודנות, אבל לזה אני לא אכנס עכשיו, כי למרות שהפכתי את השעון, נדמה לי שהוא ממשיך. אז איך אני אתחיל לסכם, אתחיל לנוע לקראת סיום. החוויות האלה שנובעות מתרגול עמוק, אוקיי, חוויות של הפתיחה, החוויות של האינטימיות, החוויות של הערעור והגמישות של תחושת העצמי, והתחושה שהעולם הוא איכשהו יותר פתוח, הוא פחות מולי, הוא פחות רחוק, הוא פחות קיים איכשהו, אוקיי? אלה חוויות שאנחנו מגיעים אליהן מתוך תרגול עמוק, ובכנות אני חושב שלהרבה אנשים זה לא ריאלי כל הזמן לחיות בהן. זה לא ריאלי כל הזמן לחיות בתוך החוויה הזאת. יש אנשים שיש להם מין נטייה מאוד מיוחדת לשם, אבל אני על עצמי אגיד שאני לא כל הזמן. המיקרופון היה על החולצה השנייה. נראה מה יצא. בכל אופן, השאלה מעניין זה למה חשבתי על זה עכשיו, דווקא, מכל הרגעים. כנראה זו אומר שהשיחה שלך עוד מעט לידה. בכל אופן, החוויות האלה שפותחות, שמרחיבות את התחושה של העצמי והתחושה של העולם, לרוב האנשים הם לא יהיו שם כל הזמן. לי הם לא שם כל הזמן. אבל לאורך שנים של תרגול, אתה נכנס לרטגת, אתה מתרגל להנתה. אוקיי? נניח הנתה. שוב, יכולים להיות עוד תרגולים, אבל אני לוקח את ההנתה כי זה מה שאנחנו עושים פה. אז אתה מתרגל להנתה. ותחושת העצמי שלך נפתחת, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, אם כשאני מתרגל הנתה, אני מרגיש את עצמי פתוח, גמיש, לא מפחד, מאוד מאוד בקרבה ואינטימיות עם העולם, והעולם נראה לי מאוד מאוד לא מאיים, מאוד קרוב, במובן מסוים מאוד יפה, מאוד נוגע ללב, מאוד עדין, מאוד אינטימי, ויש שם איזו תחושה של אחדות ויופי, אוקיי? אז אני מתרגל להנתה וזה נראה ככה, ונגיד אני יוצא ונכנס מהמצב הזה במהלך שבוע, ואז אני יוצא מהריטריט, והעולם חוזר לקדמותו, ואני חוזר לקדמותי, ואני נסגר מחדש. ואז אחרי כמה חודשים אני חוזר לריטריט, וזה שוב קורה, ואז אני יוצא מריטריט, וזה שוב נסגר. אחרי זמן מה, אתה מתחיל לשאול את עצמך, אם כשאני מסתכל דרך העיניים הרגילות שלי, של אני פה, העולם שם, כן? אז דברים נסגרים, ודברים נסגרים. אם כשאני מסתכל בעיניים הרגילות שלי, העולם נראה כך ואני נראה כך, וכשאני מסתכל בעיניים של, למשל, ענתה, העולם נראה פתוח, ואני לגמרי, פתוח יותר וחופשי יותר ממה שאני באופן רגיל, אז מי הוא העצמי האמיתי ומהו העולם האמיתי? מי הוא העצמי האמיתי ומהו העולם האמיתי, אם כשאני מסתכל X זה נראה X, וכשאני מסתכל Y זה נראה Y. מה מהם יותר אמיתי? על מה מהם אני יותר סומך? Okay. ועל ידי כניסה ויציאה מהמצבים האלה לאורך שנים, אתה מתחיל לקבל את התחושה שהעצמי הזה והעולם הזה שניהם אינם אמיתיים. כי כשאני מסתכל עליהם, למשל דרך העיניים של ענתה, הם נראים X, כשאני מסתכל עליהם דרך העיניים של מטה, הם נראים Y, אוקיי? Okay? דרך ענתה הם נראים פתוחים, חופשיים, עדינים, דרך מטה הם נראים אחדותיים, מלאה אהבה, אוקיי? דרך העיניים הרגילות שלי הם סתם מבאסים. אז כשאני מסתכל בכל אחד מהאופנים האלה, העולם מופיע עבורי אחרת, ואני מופיע עבורי אחרת. מהו העצמי ומהו העולם, אם כך? וזה מלמד את התודעה מאוד לעומק, משהו מאוד עמוק. העולם והעצמי תמיד תלויים בדרך הראייה. אוקיי? תמיד תלויים בדרך הראייה. ובגלל שאני מתרגל דרמה, הרבה שנים, וגם אתם, ובגלל שיש לי מיומנות כבר שנוצרה מהסוג הראשון של התרגול, של איך עובדים עם התודעה, אני יכול לשחק עם דרך הראייה שלי, אני יכול לעבוד אותה, אני יכול לבחור לראות את העולם בכל מיני דרכים. העולם הוא פתוח עבורי. אני יכול לבחור לראות אותו כיפה. אני יכול לשנות את דרך הראייה ולראות אותו כמלא אהבה. ואז כשאני יודע שהעצמי לא באמת קיים ושהאחר לא באמת קיים, שהעולם לא באמת קיים, אוקיי? אלא שהוא תלוי בדרך הראייה. עכשיו, הוא לא קיים. ברור שהוא קיים במובן מסוים, אבל הוא תמיד נראה עבורי, תמיד נגלה עבורי בהתאם לדרך הראייה שלי אותו, אוקיי? מאחר והוא תמיד נגלה בהתאם לדרך הראייה שלי אותו, אני חופשי לראות בהרבה מאוד דרכים. כלומר, האהבה שלי לעולם והאהבה שלי לעצמי לא צריכה להתקל בשום מכשול. אני יכול לאהוב את עצמי באופן חופשי לגמרי, כי אני יודע שאני לא באמת קיים, ולכן הדברים הקשים שאני חושב על עצמי הם לא באמת קיימים. אני רגיל לחשוב אותם, אני רואה אותם בדרך ראייה מסוימת, אבל הם לא אמיתיים. הדברים הרעים שאני חושב על העולם, הדברים הרעים שאני חושב עליך או עלייך או על בן אדם הזה או על בן אדם הזה, אני רגיל לחשוב אותם, אבל אני יודע שהם לא באמת אמיתיים, הם תלויים בדרך הראייה שלי. ומאחר ואני יודע את זה, לאהבה שלי אין מחסום. אוקיי? לאהבה שלי אין מחסום יותר. אני יכול להיות אהוב על ידי עצמי, או אם רוצים להגיד את זה ככה, או לא על ידי עצמי, פשוט אהוב. בלי לקבע את עצמי אני כך ולכן לא מגיע לי אהבה, ואני יכול לאהוב באופן חופשי לגמרי, כי אני יודע שהעולם לא קיים באמת, ולכן לאהבה או למטה או לאכפתיות אין מכשול בשום מקום. אני מקווה שזה נשמע הגיוני, ואני מקווה שאתם לא עייפים מדי. בא לך. השעון, הפעמון יכול לצלצל בתשע ורבע. אוקיי? תודה.